ערב טוב, שומעים מאחורה? ישבתי קודם עם חברה ותלמידה שנמצאת כאן, ישבנו ודיברנו והיא הזכירה את הספר כשהדברים מתפרקים. חשבתי שזה השם שאני אתן לשיחה הזאת, שגם בחלק ממנה אני ארצה לקרוא כמה קטעים מהספר היפה והמשמעותי הזה. אבל אני רוצה להתחיל דווקא בלקרוא שיר קצר שמגיע ממקום אחר בכלל. זה מעט ישראל אלירז. מה אני מבין כשאני מתחיל להבין את החולף, את טבעו הפגיע של הרגע הפלאי, את הסיכון שלוקחות המילים העומדות מול הדברים עם ידיים ריקות? אין את מי לשאול פה. ועלה לי כשנזכרתי בשיר הזה איזושהי התכתבות עם שיר אחר שמביע איזשהו משהו מהרוח של השיר הזה בצורה הרבה יותר פשוטה. של שלום חנוך. לא יודע איך לומר לך, מילים לא אומרות מאום. ובאיזשהו אופן חלק גדול ממה שאני רוצה לדבר עליו הערב זה על מילה דוקה, שאני מניח שכולנו מכירים אותה, ולדבר גם על חוסר האונים של המילה דוקה לעמוד מול מה שהיא מנסה לתאר. אני בטח אומר לא מעט מילים על חוסר האונים של מילים ועל כמה הן לא יכולות, הרבה פעמים לא רק הדבר עצמו, אלא אפילו באמת להגיד אותו. מתוך תקווה, מתוך ראייה שכל הסיטואציה הזאת שאנחנו נמצאים בה, יש בה את האפשרות לפתוח אותנו אל הבנה עמוקה יותר שלמה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים דוקה. כולם כאן מכירים את המילה דוקה, נכון? המילה, המונח דוקה, המונח בשפה הפאלי, שפה שבה דיבר הבודה ההיסטורי, או ששפה שבה הוא דיבר עוניב מאוד מאוד קרוב לשפה שבה הוא דיבר, ובה הוא עלו על הכתב לראשונה הדרשות, בעיקר דיאלוגים, אבל לא רק, שהוא נתן במהלך 45 השנים שבהם הוא לימד את הלימוד שלו. המילה דוקה מתורגמת בדרך כלל לסבל. רוצה רגע לעשות כמו רברס אל המקור האטימולוגי של המילה דוקה. מילים בשפה, בעיקר מילים שיש להם מובנים, נקרא להם תיאורטיים יותר או אבסטרקטיים יותר, הן לרוב נובעים מהעולם הגשמי, המוחשי. גיא דויצ'ר, הבלשן, רואה לזה, אומר שהשפה היא בעצם הרמה של שוניות, שונית אלמוגים, משהו שכמו נמצא מתחת ומקבל חיים אחרים. בעצם כשאנחנו חושבים על דימויים או על מטאפורות, אנחנו בדרך כלל חושבים על ספרות. וכשאנחנו מתעכבים על זה, אנחנו מגלים שכמעט כל מה שאנחנו אומרים, יש מסתתרים שם דימויים. למשל, רק במשפט שאמרתי עכשיו, מגלים. בא מתוך מקום של לגלות משהו, לגלות יבשות, לגלות משהו שמוכבא באיזשהו מקום שהעין לא רואה אותו. ואז כשאנחנו מדברים על לגלות, אנחנו מדברים גם כשאנחנו מגלים משהו מבחינה רעיונית ותפיסתית. או כשאני אומר, אני חושב שאמרתי בתוך אותו משפט שמשהו מסתתר, זה לא שהוא עומד שם ועושה איזשהו מין כך, ובו בזמן המילה מסתתר מגלה את זה. או ביטויים כמו יד ימיני, או לא בראש שלי. או כשאנחנו מתעכבים וחושבים על זה, אנחנו מגלים שבשפה ישנם המון המון דימויים. ודוקה, המילה ששוב כמו שאמרתי שתופסת מקום מרכזי בלימוד הבודיסטי, מתורגמת בדרך כלל לסבל, האטימולוגית היא מגיעה ממילה שבאה לתאר את מצב שבו החישוק יושב על ה... איך קוראים לזה? או העיצול? על מה שהוא מסתובב עליו, הוא יושב לא ממש טוב, או שהוא יושב לא ממש טוב, או שיש שם אבק ואבנים קטנות, ואז הגלגל או רועד כזה, או מתחכך כשהוא מסתובב. אתם קולטים את התמונה? יש שם בעצם איזשהו חיכוך, בשונה מסיטואציה שבה יש סיכוך, שזה משומן וזה יושב טוב, וזה מתגלגל קדימה בחופשיות. ומתוך המקום הזה, מתוך המושג הזה של הכוח מעולם עולם החקלאות, נולד המקום הזה של המושג דוקה, שמתאר את זה שמשהו כמו בתנועה של החיים מרגיש לא יושב, מתחכך, חסום. והמון פעמים כאשר אנחנו מדברים על דוקה, מלמדים, מסבירים, אנחנו מדגישים את זה שהמונח סבל הוא לא מכסה את כל המשמעות של המילה, כי היא מתייחסת גם למצבים מעודנים יותר של אי נחת, של חוסר סביעות רצון, של חוסר סיפוק. והבודה, כפי שרבים מכם יודעים, נתן למקום של דוקה מקום מאוד 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 מרכזי בלימוד שלו. גוף הלימוד הראשוני שהיה מתחילת הדרך כשהבודה החל ללמד והמשיך להתגלגל גם לצורות אחרות ומאוחרות יותר של בודיזם, תמיד המשיך להיות בהם במקום מרכזי, הלימוד של ארבע האמיתות של האצילים או הנאצלות או המאצילות, איך שלא תקראו לזה, האמת הראשונה, האמת שנוגעת בדוקה, בדבר דוקה. אז באיזשהו מקום, אני חושב שאולי קצת בשונה מ... איך נקרא לזה ביטוי קצת מלאכותי, ימים רגילים, אני חושב שבזמן, בזמן שאנחנו נמצאים בו, כשמדברים על דוקה, להגיד דוקה זה סבל, יש סיכוי קצת יותר גדול שזה יתכתב עם משהו בחוויות של כולנו. בזמן כזה של חוויות כל כך אינטנסיביות, של שכול, של פחד, של אימה, של דאגה, שמשהו בתחושת הביטחון של כולנו טולטל והואר בצורה כל כך כל כך עמוקה, שבתוך האזור מיידי של החיים שלנו כל כך הרבה אנשים יצאו מבתיהם, בין אם מדובר באנשים בעוטף עזה או בגבול הצפון, ובין אם מדובר בכמיליון עזתים שהם פליטים עכשיו, שהם עזבו את בתיהם, חיים מחוץ לבתיהם, שוב גם שם המון המון אובדן. המקום והשיח על סבל הוא לא תיאורטי, הוא לא משהו שקורה במחוזות אחרים. ואני רוצה להוסיף לזה עוד משהו שהמונח דוקה מתייחס אליו, שהרבה פעמים אנחנו כמו קצת פחות מדגישים אותו, וזה עוד איזשהו מאפיין של הקיום שהמילה דוקה מצביעה עליו. זה איזושהי איכות של חוסר מהימנות. חוסר מהימנות לא במובן של שקר, שמישהו משקר, שיש איזושהי כוונת זדון, אבל לסמוך על זה שהדברים ימשיכו להיות כפי שאנחנו חושבים שהם, זה תעתוע. החיים מתאפיינים בשינוי, בהיראיות, שבמובן העמוק והרדיקלי שלהם בא לידי ביטוי בהרהור על עובדת לידתנו ומותנו. ובתוך הקונטקסט הזה אנחנו באופן בלתי נמנע מתרגלים לתפוס דברים ו להאמין להם באופן בלתי מודע שזה יימשך ככה. החיים באופן אינהרנטי אפשר להישען עליהם במובן של זה באמת יהיה כך. אני חושב שאנחנו כולנו עכשיו בתוך חוויה שכמו טולטל המרבד מתחת רגלינו, מקום של תחושת ביטחון שלא היינו ערים לה אפילו, שקיימת, ופתאום מצאנו את עצמנו חווים איזושהי טלטלה סביב המקום הזה. אני לא יודע אם היציאה עכשיו מהאולם קשורה לזה, אבל חשוב לי בתוך כך לומר, אני יודע שאנחנו במקומות לא פשוטים, רבים מאיתנו על הקצה. אני מבין שדברים שאני אומר או יאמר יכול להיות שיהיו מאתגרים, יכול להיות שיתפסו כלא רגישים. אני מקווה שלא, אבל יכול להיות. ואני חשוב לי לומר שאם אפגע באיזושהי צורה, אין לי שום כוונה כזאת. ובתוך הלימוד שקשור לדוקה, הוא לא איזשהו לימוד פילוסופי תיאורטי. זה לא איזשהו לימוד שמזמין אותנו להשתעשע במחשבות על וברעיון ומנסה לשכנע אותנו שהחיים מתאפיינים בסבל ואי שביעות רצון וחוסר סיפוק וחוסר מהימנות. אגב, דברים שאני מוצא במהלך השנים, הרבה שנים של להגות בהם ולדבר עם אנשים עליהם, שהם יחסית דברים common sense-ים, הם עושים היגיון. אנחנו רואים בתוך היותנו שחלק ממה שמאפיין את החיים זה מקום של דוקה. אבל זה לא נגמר, ממש לא נגמר הלימוד הזה באיזשהו רעיון שכזה. אל הלימוד הזה מוצמדת גם פעולה. סטיבן בצ'לור מתאר את זה בספרו בודיזם ללא אמונות, ממש כפי שאליסה בארץ הפלאות, כשהיא נכנסת למאורת הארנב והיא מוצאת בקבוקון קטן, לא כתוב עליו שם שיקוי פלא או שיקוי שיעשה אותך כך וכך. מישהו זוכר מה כתוב עליו? שתי אותי. ובאותו אופן, הדוקה מבקשת מאיתנו איזושהי התייחסות. על הבקבוקון של דוקה כתוב, דעי אותי, דע אותי, הודעו אותי. דעו לא רק במובן של איזושהי הבנה קוגניטיבית וידיעה תיאורטית, אלא לדעת, כמו שהעברית אומרת, לדעת בעצמות, או כמו המובן המקראי של המילה לדעת, לדעת אישה או לדעת איש, להיות באינטימיות מאוד גדולה עם. באנגלית משתמשים לפעמים במונח to embrace, לחבק, לקבל באופן רדיקלי. אני חושב שהעברית כאן היא אפילו עוד יותר טובה. דעת בעצמות. דעת עם איזושהי איכות אינטימית. וזאת תנועה נוגדת אינטואיציה. האינטואיציה בקשת מאיתנו להתרחק ממקומות כאלה, להתרחק מסבל, לברוח ממנו, להילחם בו, לפוגג אותו. והדרך הזאת, שזה אחד הייחודים שלה, אני לא מכיר בעולם עד כמה ההיכרות שיש לי עם פרקטיקות רוחניות, דרך שכל כך מדגישה את המקום שהוא לא לעשות מעקף, אלא ללכת דרך, שהחופש וההתעוררות תמונים בנכונות ללכת דרך, לפגוש את מה שהנטייה הטבעית שלנו היא לא לפגוש. וכאן אני רוצה לעשות עוד איזשהו צעד קטנטן. צעד קטנטן, אבל אני חושב שהוא מאוד מאוד משמעותי. הרבה פעמים אל שם המילים האלה, ולא רק שם המילים האלה אם אנחנו קוראים אותם או איזשהו מורה אומר אותם, אלא בתוך המקום שאנחנו מתכתבים איתם בתוכנו במהלך הזמן, במהלך התרגול, נוצרת בנו איזושהי רומנטיזציה, איזושהי אידיאליזציה, שאומרת, אם אני באמת אהיה עם שלוש נקודות, אפשר למלא את זה לבד, עם חוסר השקט, עם העצבנות, עם הדאגה, עם הכאב, זה ייעלם. בקשה אחת, אם אפשר לשבת, סליחה אם זה מאתגר את הגוף, אבל אני יותר מרגיש אתכם כשאתם יושבים, בדרך כלל זה גם עושה משהו להקשבה. תודה. אנחנו אולי מכירים את זה מתוך המקום שאנחנו יושבים לפעמים, ניסיון שרבים חווים על הקרית, ובאופן בלתי נמנע, בטח ובטח כשאנחנו לא רגילים לתרגול הזה, לא פיזית ולא מנטלית, אנחנו יושבים ואחרי כמה זמן מתחילה לעלות חוסר נוחות בגוף. וההרגל הוא לדעת, לפגוש, לא, לנסות לצאת מזה, להתמודד עם זה. ריאקטיביים כלפי הכאב, כלפי חוסר הנוחות, נעים, משנים תנוחה, מאוד מאוד מוטרדים מזה בפנים. ובאיזשהו שלב, לפעמים כמו באיזושהי דרך פלא, אנחנו פתאום מגלים באיזשהו רגע שפף, שהבעייתיות כאילו יצאה מהבעיה, שהכאב או הגירוד, תחושות פיזיות מאוד פשוטות, הן כמו פף, משהו השתנה לגביהם. ואז הרבה מאוד פעמים אחר כך אנחנו יושבים ומנסים להיות עם זה מתוך איזשהו מקום לחולל את זה שוב. ומה קורה אז? זה כמו באופן בלתי נמנע. humanly enough. כשאני אומר humanly enough זה לא להפחית מאיתנו. אנחנו לא פה באיזשהו ביזנס לצאת מאורנו ולהיות לא אנושיים. humanly enough, מתוך המקומות האלה עולה בנו איזושהי אידיאליזציה או רומנטיזציה שרואה בתוך המקום של לדעת דוקה, לפגוש אותה, להכיל אותה כאיזושהי טקטיקה שתביא אותנו לאיזשהו חוף מבטחים שבו לא יהיה לנו את כל הדברים האלה של גוף כואב, חוסר שקט, ופחד, ודאגה. משהו בנו כמו לוקח את מה שהלימוד מדבר עליו. והלימוד מדבר למשל על דימוי כמו האי, מילה נרדפת. לניבנה, שהיא מילה הרבה פחות סקסית, נכון? מי שמכיר ניבנה, נירוונה, המשמעות המילולית שלה זה כיבוי. אבל נירוונה נשמע טוב. נירוונה. ושומעים בתוך המקום הזה של נירוונה איזושהי פנסיה אולטימטיבית. איזשהו מקום שכל זה מאחורינו, כי אנחנו נהיה מוכנים להיות עם זה, ואז פאק, זה נעלם. וההזדמנות המאוד גדולה, ושוב, כמה מילים האלה, ההזדמנות הגדולה, נשמע כל כך. אבל ההזדמנות הגדולה שתמונה בזה, ברגעים כאלה, היא שהיא מאפשרת לנו להבין באופן עמוק יותר מה זאת התפונה של הלב, מה זה חופש של אמת. ואני מרגיש חייב עכשיו להזמין את פמה לשיחה, פמה צ'ודרון, שכתבה את הספר הזה. פמה היא נזירה במסורת הטיבטית אמריקאית, היא תלמידתו של צ'וגיאם טרונגפה, אחד המורים המדהימים והשנויים במחלוקת ביותר בתוך המסורת הזה. הוא בעצם אחד הראשונים שהגיעו למערב כבר בשנות ה-60, אחרי הכיבוש הסיני של טיבט, וישר בהתחלה בסקוטלנד תקופה, אחר כך בארצות הברית, מגיע ממסורות, יש שם דגש מאוד גדול על, על crazy wisdom, על החוכמה מטורפת. הוא כתב כמה ספרים יפהפיים, אפשר לשמוע אותו גם, יש כמה בשחור לבן ביוטיוב. וכמו שאמרתי, הוא גם היה מורה מאוד שנוי במחלוקת, סיפורים שהיו סביבו, שקשורים להתנהלות פחות אתית, בואו נקרא לזה. הוא גם סיים את חייו די צעיר, כנראה כתוצאה מיותר מדי שתייה של אלכוהול. אבל הוא מורה שהשאיר הרבה רושם והרבה תלמידים משמעותיים, ופמה היא אחת מהם. והיא כתבה את הספר המאסטרפיס הזה, שנקרא כשהדברים מתפרקים. אני ארצה לקרוא מפה כמה קטעים ולהתייחס אליהם. נראה לי שאין סיכוי שאני אצליח עם האור הזה. את יכולה מעל, תעצמו עיניים, תודה. מקווה שזה לא יותר מדי. העניין הוא להמשיך לחקור ולא לברוח, אפילו כשאנו מגלים שמשהו הוא לא מה שחשבנו. זהו הדבר שאנחנו עומדים לגלות שוב ושוב ושוב. שום דבר הוא לא כמו שחשבנו. אנחנו לבטח מחזיקים בכל מיני אידיאלים וציפיות. אנחנו מחפשים תשובות שיספקו את הרעב שחשנו זמן רב כל כך. אבל הדבר שאנחנו הכי פחות רוצים הוא עוד פגישה עם המפלצת המפחידה. ריקות היא לא מה שחשבנו. גם קשב הוא לא מה שחשבנו. פחד הוא לא מה שחשבנו. חמלה איננה מה שחשבנו. אהבה, טבע הבודה, אומץ. אלה מילים. אלה הן מילים שמסמנות מה הם החיים באמת? כשאנחנו מניחים לדברים להתפרק ומניחים לעצמנו להישאר ברגע ההווה. כמה קרה לנו, כמה קורה לנו, אולי בכלל, אבל אני חושב, ביתר סט, אם לדבר אל אנחנו, אל איזשהו קולקטיב, ובמובנים מסוימים אנחנו קולקטיב, אנחנו חווים עכשיו הרבה מאוד חוויות שמתכתבות בינינו, אני אומר, כל אלה שדוברים עברית, יודעים, יש איזשהו מושג כזה, אני נתקלתי בו פעם ראשונה מאושו, אבל אני לא חושב שהוא המציא אותו, שנקרא בודה פילד, שדה בודה. הוא בעצם מתייחס אל האזור שנמצא מסביב לאדם או לאנשים או למקום שבו עוסקים בתרגול רוחני אותנטי. מקום שממש השדה האנרגטי מושפע. מתוך האנרגיה הזאת, שאני חושב דוגמה נפלאה לבודפילד, יכול להיות המקום הזה, מרכז באנדור, שכל כך הרבה פעמים אני שומע מהאנשים, אני רק בא לפה, אני רק חונה את האוטו, ומשהו קורה בי. משהו כמו חש אחרת, כמו חווה את הדברים אחרת, מתוך השדה הזה שאנחנו נמצאים בו ביחד. וזה בא לידי ביטוי, לפעמים גם לראות את זה עוד, אולי במקום קצת עוד יותר מרחיק לכת, מאשר אנשים, טוב, אנחנו כולנו ביחד ומתרגלים שואלים. יצא לכם לראות פה את השואלים? אין דבר כזה. שואלים שככה נמצאים ומסתובבים בתוך שדה ומרגישים איזושהי תחושה שישנו בתוך מרחב של בודפילד, שהוא מרחב מוגן. אני מכיר את זה פה עם שואלים, עם טווסים, בעבר באוסטרליה, עם קנגרואים, שזה ממש משהו בתוך האטמוספירה של המרחב משתנה. ובאיזשהו אופן דומה ומאוד שונה, יש גם טראומה פילד, שדה טראומה. ואנחנו עכשיו נמצאים בתוכו. אני חושב שהוא פחות אינטנס ממה שהוא היה לפני כמה שבועות, אבל הוא נמצא. וכולנו חווינו וחווים חוויות שנובעות משם. ואולי חלק מהחוויות שחווינו והמקומות שאנחנו פוגשים הם כמו מקומות ש... מה? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שיש בי כזה חוסר שקט? או חוסר יציבות? או רגשות כמו שנאה? או נקמנות? או לחוש את הלב שלי סגור? או לחוש שאין בי חמלה? שהייתי מצפה מעצמי לחוש. מקומות שכאלה יכולים להיות מאוד מטלטלים עבור האופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו. והדרמה היא כל כך רדיקלית שלא משנה איך אנחנו תופסים את עצמנו, אנחנו עדיין שם בתוך מקום של לתפוס את עצמנו. איך אנחנו אומרים בעברית? הוא עושה מעצמו משהו. נכון? יש כזה ביטוי, לא? והחיים באיזושהי דרך מופלאה יודעים שוב ושוב לאתגר אותנו. לאתגר אותנו, אני קורא לזה לאתגר אותנו, כי יש בזה איזושהי דלת, יש בזה איזושהי אפשרות להיווכח אל אמיתות עמוקות יותר. אבל המילים, אפילו המילים האלה שאני אומר עכשיו, הן כל כך בקלות נשמעות מתקתקות יותר, רומנטיות יותר. והחוויה של להיות מטולטל או מאוער או עם לב סגור או עם אימה היא חוויה מלאת טלטלה או אימה או לב סגור או מה שזה לא יהיה. והמקום הזה קורא לנו לעדינות. לעדינות עם עצמנו, קורא לנו לרקות, קורא לנו לרשות רדיקלית, לעצמנו להיות בדיוק כפי שאנחנו, בתוך רגע או רגעים שכאלה. הקרקע של הלימוד והתרגול היא תמיד באיזושהי וכחות ובהכרה, ככה זה עכשיו. וכמה לפעמים קל להגיד את המילים האלה שאני אומר עכשיו. אבל כמה זה לא קל ופשוט מול מה שנוכח. אני רוצה להקריא עוד כמה שורות כשהדברים מתפרקים. אבל לפני זה איזושהי שורה שנתקלתי בה שמצטט אותה סופר שאני מאוד אוהב, ריימונד קרבר, מי שמכיר או מכירה, בעצם הקטע העבודה האחרונה שהוא עשה באיזושהי הרצאה בפני סטודנטים לספרות, והוא ציטט שורה אחת של תרזה הקדושה, נזירה צרפתייה, חיה בסוף המאה ה-19. מילים מובילות למעשים, הן נוגעות בנשמה, עושות אותה מוכנה ומעוררות בה אורך. לא כל המילים, אבל יש מילים כאלה, וגם אם הן לא יכולות להכיל בתוכן או לסמל את כל מה שהן מצביעות עליו, הן יכולות לעורר בנו את המקומות האלה. כשמילים עושות לנו את זה, יש משהו כל כך מלא חסד בלנהות אחריהן. כשהקרקעית נשמטת ולא מצליחים למצוא אחיזה בשום דבר, זה כואב מאוד. גם אם יש לנו השקפה רומנטית על משמעות האמירה הזאת, כשאנחנו ממוסמרים לאמת, גם אם יש לנו השקפה רומנטית על האמירה הזאת, אנחנו סובלים. אנחנו מביטים במראה שבחדר האמבטיה, והנה אנחנו עם הפיצעונים, עם פרצופנו המזדקן, עם חוסר הנדיבות שבנו, עם התוקפנות והביישנות, כל הדברים האלה. אנחנו חושבים שהעיקר הוא לעבור את המבחן ולהתגבר על הבעיה, אבל האמת היא שהדברים לא באמת נפטרים. הם מתאחים, הם מתפרקים, אחר כך הם שוב מתאחים ושוב מתפרקים. זה פשוט כך. הריפוי מגיע מהשארת מקום לכל זה לקרות. לכל זה לקרות. מקום לצער, להקלה, לאומללות, לשמחה. אנחנו לא יודעים. היכולת להשאיר מקום לאי הידיעה היא הדבר הכי חשוב. האם חיים ערים הם חיים נטולי מימד טרגי? שוב, יכול להיות שבלי שאנחנו באמת מערערים בזה, באיזשהו אופן סמוי לא מודע, אנחנו מדמים את זה כך. ואתם יודעים, זה נורא מעניין ש... עולם האומנות, בטח מחזות, אופרות, ספרים, סרטים, מאפיינים גדולות היצירות שישנם בהיסטוריה שלנו, הרבה פעם יצירות טרגיות, טרגדיות. ובטרגדיה יש מימד אסתטי. הלב שלנו יוצא אל זה, אנחנו חשים הרבה פעמים, מתוך כדי כשאני מדבר, חושב, עולים לי זה כל מיני סרטים שראיתי שאני לא הולך להזכיר עכשיו. טוב, סינמה פרדיס או אחד שקפץ לי. חלק כבר יודעים שאני מאוד אוהב את הסרט הזה. כל כך טרגי וכל כך מעורר השתאות והתפעמות. תפיסה בחשיבה, קשה לנו להכיל את הגם וגם הזה, אבל משהו בנו יודע אותו. זה בא לידי ביטוי אולי גם בעברית, במילה נורא, שיש לה את המשמעות של רע מאוד, רע ביותר, אבל יש לה גם את המשמעות של מאוד מפחיד, מעורר יראה, וגם נשגב. משתמשים בזה פחות בשפה המדוברת, אבל בשפה ספרותית, ובטח במקרא, אל נורא עלילה. כלומר, על זה שהחיים מתאפיינים בנוראות, אולי אני ממציא עכשיו מילה, זה לא בדיוק bad news. וכאשר אנחנו פחות באינסטינקט הטבעי של להדוף ולדחות, שוב, לא קורה דווקא הדבר הרומנטי, האידילי שאנחנו מדמיינים, אבל החיים במלוא עוצמתם ויופיים נוכחים. אם יש לכם כוח הקשבה לעוד איזה דקה, שתיים, אני רוצה לסיים בעוד קטע של פמה. בסדר? ככלל, אנחנו מתייחסים לכל צורה של חוסר נוחיות כחדשות רעות. אבל למתרגלים או ללוחמים רוחניים, אנשים שיש בהם איזשהו רעב לדעת את האמת, רגשות כמו אכזבה, בושה, רוגז, טינה, כעס, קנאה ופחד, במקום שיהיו חדשות רעות, הם למעשה רגעים מלמדים אותנו איפה אנחנו מסתירים משהו. הם מלמדים אותנו להרים ראש ולהזדקף. כשאנחנו מרגישים שהיינו מעדיפים להתמוטט ולסגת, הם כמו נושאי בשורה שמראים לנו בבהירות מבעיתה איפה בדיוק אנחנו תקועים. הרגע הזה הוא המראה המושלם. ולמזלנו, הוא נמצא בכל מקום. בואו נסיים עם רגע של דממה משותפת. הלוואי ואנחנו, כל אחד מאיתנו, עם עצמו, עם כל הסובבים אותו, הלוואי וכל העולם, נדע כולנו שלום.